שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני יהודית כץ, אני עושה את התוכנית הזו, ואתם מוזמנים לעוד פרק שבו אנחנו חושבים על פסיכולוגיה ועל עקרונות מתוך המחקר והשטח שיכולים לעזור לנו לחיות טוב יותר. היום אני נמצאת כאן עם אורח שאני מחכה הרבה זמן לפגוש אותו, שמו הולך לפניו, פרופסור יורם יובל. שלום יורם.
שלום, שלום.
מה שלומך?
ברוך השם.
תודה שהגעת אלינו. אני בטוחה שקהל המאזינים שמח ומעריך בדיוק כמוני. פרופסור יורם יובל מגיע מהאגף לרפואת המוח בהדסה, באוניברסיטה העברית, וחוץ מזה ששמו הולך לפניו, הוא פסיכואנליטיקאי, והוא חוקר מוח, והוא פסיכיאטר, והמון דברים ככה עברו בדרך המקצועית שלך. ואני חושבת שניסיתי לחשוב מה יהיה ככה הדבר שאני הכי רוצה לדבר איתך עליו, כי באמת יש המון דברים שאפשר לדבר איתך עליהם, גם כתבת המון ספרים, יש לך תוכניות טלוויזיה, וחשבתי על זה שכל הנושא של האושר שהתחלת להתעסק בו יחסית לאחרונה, נכון? הוא אבן דרך יחסית חדשה בקריירה שלך, אם כן, אני מבינה,
כן,
נכון?
כן.
נורא סקרן אותי לדעת איך זה שמישהו שמגיע מהצד, אם יורשה לי לומר, האפל של הפסיכולוגיה, לאט לאט מתקרב לתחום של הפסיכולוגיה החיובית, של האושר. מה גרם לך לרצות להתקרב לתחום הזה?
האמת שההתחלה הייתה מקרית. לפני כמה שנים טובות נכנסו אליי למשרד שני אנשים, הבמאי ואיש הטלוויזיה, שהוא גם פילוסוף, דוקטור אייל דורון, והעיתונאי, היום חבר כנסת, מיקי רוזנטל, ומצאו שאני אהיה היועץ המדעי לסדרה שלהם, איך להיות מאושר בשישה שיעורים, שבעצם הייתה אמורה לעסוק בפסיכולוגיה חיובית. אז אמרתי להם, תשמעו, זה מאוד מחמיא לי שאתם באתם אליי, אבל אתם יודעים, אני פסיכואנליטיקאי, אנחנו פסיכולוגיה שלילית. שבזה כמובן התכוונתי לא לזה שלאנשים יש הסתכלות שחורה על החיים, אלא שמטבע הדברים, הפסיכואנליזה, כמו הפסיכולוגיה הקלינית, כמו הפסיכיאטריה, התעסקה ועדיין בסופו של דבר מתעסקת הרבה מאוד בסבל האנושי, בפתולוגיה, מה זה בעצם, את יודעת, הקורס בשנה שלישית פסיכולוגיה, הקורס שבשבילו כל הסטודנטים לפסיכולוגיה הם מחכים, זה הקורס שנקרא פסיכופתולוגיה או פסיכולוגיה אבנורמלית. פסיכופתולוגיה זה בעצם תורת הסבל הנפשי,
כן.
אנחנו מתרגמים את זה.
זה קורס שמתמצת את כל, כן, מה שלא עובד בבני אדם,
כן,
נכון?
כן,
מסדר,
כן,
לנו,
כן,
את זה ככה,
כן,
יפה בקטגוריות.
כן, כן, כן. ובזה אנחנו מתעסקים, וזה גם אני התעסקתי, ועדיין מתעסק, וזה לא דבר רע. זאת אומרת, אני חושב שאם נפנה זרקור מדעי לשאלות הגדולות של הסבל האנושי, נוכל לטפל בהם טוב יותר. אבל כמובן זה לא מה שהפסיכולוגיה החיובית עושה, היא לוקחת חיים של אדם פחות יותר בסדר, פחות יותר רגיל. זאת אומרת, איך אפשר, בואו נראה מה אפשר להגיד על ידי הסתכלות מדעית, על איך לעשות את החיים האלה טובים יותר.
כן.
והתחום הזה היה חדש לי, בדיוק. אז אמרתי, חבר'ה, תראו, אני לא... אז הם אמרו ככה, ואני אמרתי ככה, ובסוף סגרנו על ההסכם הבא, שאני אקח 3 חודשים, ואני אלמד את הנושא.
וואו, אז למדת אותו במיוחד בשביל התוכנית.
למדתי אותו, וצריך להגיד לא לבד, אלא למדתי אותו עם שירה זפט, שהיא לא פסיכולוגית. זאת אומרת, אני אמרתי שאני צריך עוזרת מחקר, אבל לא מישהי אחרי צבא עם רצון טוב, אלא מישהו שבאמת מסוגל גם לבוא ולקרוא מאמרים. וזכיתי, וישבתי עם שירה 3 חודשים, ולמדנו, ובעצם זאת הייתה התחלה.
וואו, אני חייבת לשאול, זה השפיע על הקליניקה שלך? זה השפיע על איך שאתה ניגש לפתור איזשהו מצב פסיכולוגי-פסיכיאטרי בהתמודדות שלך עם מטופלים?
כן, בטוח. פחות מאשר זה השפיע על החיים האישיים שלי. זאת אומרת, שוב, אני חושב שהכלים של הפסיכולוגיה החיובית טובים לאנשים בריאים ולאנשים לא מאוד חולים. אני חושב שברגע שאתה מתעסק עם אנשים עם פסיכופתולוגיה כבדה, אז עם כל הרצון הטוב, הדברים האלה כבר לא כל כך עוזרים. וזה לא להגיד שום דבר רע עליהם. זה פשוט שאני חושב שככל שאנשים יותר סובלים, יותר חולים, ככה הם מאבדים דרגות חופש. והיכולת של דברים שהם בסופו של דבר תהליכים מטה-קוגניטיביים, תהליכים מאוד גבוהים, של החשיבה האנושית שקשורים לפסיכולוגיה חיובית, לדרך הסתכלות על דברים, לדימוי עצמי, להרגלים, אפילו לסיגול של הרגלים מסוימים. אנשים שמאוד מאוד חולים, שנמצאים בחרדה קשה מאוד, בדיכאון קשה מאוד, אולי קשה להם מן הסתם יותר ליישם אותם. אז אני חושב ש... המקום שבו אפשר לראות את ההשפעה יותר גדולה של הפסיכולוגיה החיובית עליי, זה פחות בתור מטפל ויותר בתור בן אדם. זאת אני חושב שזה השפיע יותר עליי ועל ההסתכלות האישית שלי על החיים, מאשר עליי בתור קלינאי.
וואו, כן, כן, מעניין. כן, כן, כן. עוד רגע אני אולי אשאל אותך קצת, אם תרצה לשתף על ההשפעה עליך. מה שמאוד מסקרן אותי זה, גם פסיכיאטריה היום היא כבר לא משהו שמיועד רק לאנשים שהמצב שלהם מאוד 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 קשה, נכון? היום המון אנשים לוקחים תרופות כאלה ואחרות, נגד חרדה, נגד דיכאון, גם כשהיינו מגדירים אותם כאנשים נורמטיביים, ואדם מן הצד לא היה משער לעולם שהם בכלל מבקרים אצל פסיכיאטר. ויוצא לי לעבוד לא מעט עם אנשים בליווי אישי שאנחנו מיישמים ביחד כלים, והרבה אנשים אומרים לי, תקשיבי, אני כבר בצומת שאני כמעט פונה לפסיכיאטר, הם עדיין לא הלכו אליו ולוקח תרופות, אבל אני רוצה קודם לנסות לבד. אני רוצה קודם לנסות כלים. ואני רוצה לשאול אותך, מה העמדה שלך על השילוב הזה בין תרופות לבין כלים פסיכולוגיים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי להרגיש טוב יותר? האם באמת כדאי לנו קודם לנסות אחד או אחר? האם הדברים עובדים בשילוב טוב ביחד? איך בן אדם יכול לגשת להחלטה הזו בצורה נקייה יותר?
אני מבין. אני חושב שיש כלל שתקף לרפואה, תקף למלחמות, תקף גם לטיפול בנפש. וזה הכלל הבא. תשתמש באמצעים המתונים ביותר והשפירים ביותר, שעדיין משיגים את המטרה. זאת, אתה לא תבוא עם תותח לבוא לפתור בעיה שאפשר לפתור אותה במסע ומתן. ואתה לא תבוא עם צוללת לפתור משהו שאתה יכול לפתור אותו בריב קטן, וכו' וכו'. אני חושב שהחלטה לקחת, כשאנחנו מדברים על תרופה פסיכיאטרית, אנחנו בדרך בעצם בשביל האדם הנורמטיבי, אנחנו מדברים על תרופות ששייכות לרוב האנשים, זהו התרופות שמעכבות את החזור הסרוטונין, התרופות מהמשפחה של ציפרלקס, פרוזק וכו'. והתרופות האלה הן תרופות שאנחנו משתמשים בהן להפרעות חרדה שונות ולהפרעות דיכאון שונות, ובעצם בהן מדובר. אני חושב שזאת התרופה שיציע פסיכיאטר לאדם מן היישוב שמגיע אליו בגלל בעיות רגילות. התרופות האלה הן מאוד בטוחות בשימוש, אבל אני חושב שההחלטה להשתמש בהן היא החלטה שכן צריכים לחשוב עליה לפני שעושים אותה, יש לה השלכות. ולכן אם אפשר להשיג את אותה מטרה בכלים אחרים, אני חושב שזה עדיף. אני חושב שזה עדיף. העניין הוא שקשה מאוד לדעת את הדברים האלה מראש, והעניין הוא גם שזה לא all or none. זאת אומרת, אם יש דבר שאנחנו יודעים אותו בוודאות, זה שהתרופות והפסיכותרפיה וההתערבויות הקוגניטיביות לא עובדות באותו מנגנון. זה ברור לגמרי. באופן כללי, השאלה של איך עובדת פסיכותרפיה, איך עובדות תרופות, היא שאלה שנוגעת לשאלת הליבה של היחסים בין מוח ונפש. כן. שזאת שאלה בת 2400 שנה לפחות. כן,
הבעיה הפסיכופיזית. כנראה לא נענה עליה בפרק הזה.
ולא נענה עליה בפרק הזה, נכון מאוד. אבל נגיד ככה, שגם בלי לענות עליה, אפשר להגיד שהנפש קשורה לחלוטין למוח, ושהמוח קשור כמעט לחלוטין לנפש. זאת אומרת, יש תהליכים מוחיים שאנחנו לא יכולים לזהות באופן ישיר השלכות נפשיות שלהם, הם לא רבים, אבל כמעט לכל תהליך מוחי ישנם איזשהם השלכות נפשיות, וודאי שלכל פיפס נפשי יש השלכות מוחיות, יש קורלטים מוחיים. ואם מסתכלים על זה ככה, בלי לפתור את זה, אז אפשר להגיד שבאופן כללי, פסיכותרפיה והתערבויות של פסיכולוגיה חיובית עובדות טופ דאון, עובדות מלמעלה למטה. זאת אומרת, אתה משנה את המשמעות, אתה משנה את החשיבה, אתה משנה את הרגלים, וזה משנה את המוח, כמובן. ותרופות עובדות בוטום אפ. זאת אומרת, אתה משנה את הנוירוכימיה הבסיסית של המוח, וזה משנה מחשבות, גישות, אידיאלים, חלומות. זה כל פעם מדהים אותי מחדש, כמה שזה משנה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהן עובדות מנגנונים שונים, וזה אומר שבייחוד במקרים פחות קלים, לעתים קרובות, הטיפול הנכון זה טיפול משולב. זאת אומרת, זה טיפול שהוא גם בתרופות וגם פסיכותרפיה או אימון או התערבויות של פסיכולוגיה חיובית. אני חושב שבסופו של יום הבעיה הגדולה עם השאלה הזאת, שהיא הפכה להיות שאלה אידיאולוגית, וזאת צרה צרורה. אני חושב שהשאלה לא צריכה להיות, האם עדיף תרופות, או האם עדיף פסיכותרפיה, אלא השאלה צריכה להיות, בשביל הבן אדם המסוים הזה, בנקודת הצומת הזאת בחיים שלו, מהו הטיפול שייתן את התוצאות הכי טובות, בעלות הכי נמוכה. וזה יכול להיות לפעמים פסיכותרפיה, לפעמים תרופות, לפעמים שניהם, אני חושב שככה צריך לגשת לזה.
אתה יודע, אני רוצה להוסיף עוד מימד לדבר הזה. זה לא רק בתוצאות הכי טובות בעלות הכי נמוכה, אלא זה גם מה יחזיק הכי הרבה זמן. כי קודם נתת את האנלוגיה של התותחים והקרבות, ואני מנסה לחשוב מה התותח פה ומה הנשק הקל, כי יש אנשים שבשבילם תרופה זה יותר קל. כלומר, מה קל כמו לקחת תרופה, לקחת אותה עם כוס מים, ולהרגיש טוב יותר. זה הרבה יותר קל מלשבת שעות, לחשוב על הדברים, להתאמן על פרשנויות חדשות, להשקיע המון משאבים נפשיים בתרגול של כלים מוחיים שבעצם מבקשים מאיתנו לשנות הרגלים שבמשך שנים התהוו שם. והשאלה המעניינת, לפחות מבחינתי, היא האם יש עדויות לאיזה מהכלים יחזיקו לאורך יותר זמן עם הבן אדם. נאמר, אם אני עכשיו לוקחת ציפרלקס או תרופה אחרת שאמורה לעזור לי להרגיש יותר טוב, ואני אפסיק אותה, האם אני אחזור לאותה נקודה, או האם נוצר איזשהו שינוי במוח שלי שישאר איתי? לעומת זאת, אם תרגלתי במשך תקופה כלים פסיכותרפויטים, תרגלתי פסיכולוגיה חיובית, אימון, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, כל אחד ומה שהוא רוצה, ואז הפסקתי, האם חזרתי לנקודת הבייסליין או שנשאר איתי משהו?
זאת שאלה לא פשוטה, ולצערי גם היא, למיטב ההבנה שלי, נפלה קורבן לאידיאולוגיות. אני אגיד לך מה היה הקונסנזוס לפני 5-10 שנים, ומה הקונסנזוס עכשיו. בעבר הקונסנזוס היה שבייחוד לאנשים שיש להם הם בעיה נפשית כרונית, זאת אומרת, להבדיל מאדם שהיה לו אפיזודה דיכאונית, או שקרה משהו בחיים, וקיבל הפרעת חרדה חדשה שלא הייתה לו קודם, לאנשים שהייתה להם איזושהי בעיה נפשית כרונית, אם הם לוקחים תרופה, התרופה תעזור כל זמן שלוקחים אותה, וזמן יחסית קצר אחרי שאתה תפסיק את התרופה, ההישגים יובדו, ולעומת זאת, ועשו את הדברים האלה בעיקר בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, ההישגים של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי יחזיקו הלאה, שזה נחמד. ב5-10 השנים האחרונות מתברר שזה יותר מורכב מזה, ושגם ההישגים של טיפול קוגניטיבי התנהגותי, אם לא עושים זריקות דחף, כן? אם לא עושים בוסטרים של אימון, תוך שנתיים, שלוש, זאת אומרת, המחקרים שהראו לנו שזה שורד, היו מחקרים שעשו פולו-אפ אחרי שנה או אחרי שנתיים, כשאתה עושה פולו-אפ אחרי 5 שנים, רוב המידע שאני מכיר מראה שגם התוצאות של טיפול קוגניטיבי התנהגותי דוחות. אני חושב שיש יתרון לבן אדם שיכול, יש יתרון לנסות לשנות את ההרגלים בתוך הראש שלו באופן מודע, גם בגלל שכמו שאמרתי, לטווח הקצר זה נראה כאילו זה עובד יותר טוב מתרופות אחרי שמפסיקים את זה אחד, וגם בגלל תחושת ההישג. זאת אומרת, אתה לקחת תרופה זה טוב, אם זה עוזר זה נפלא, אבל אם הצלחת לעשות משהו בעצמך זה עדיף.
כן, יש איזו תחושה של מסוגלות עצמית.
כן, בהחלט, שהיא גם כן, שהיא חלק מהריפוי.
כן, מה שעובר לי ככה בראש כשאנחנו מדברים על ההמשך של התרגול או המשך של נטילת התרופה, זה שבעצם יש לנו איזשהו בייסליין. כלומר, יש איזושהי נקודה שאני חוזרת אליה אם אני לא עושה איזושהי פעולה פרו-אקטיבית, בין אם זה נטילת תרופה, בין אם זה תרגול מוחי, שאני חוזרת אליה.
כן, והנקודה הזאת מושפעת, וזה מדהים, כן, מושפעת הרבה מאוד מגורמים גנטיים.
בדיוק מה שרציתי להגיע אליו, נכון? השאלה מה גורם לחלקנו להיות מאושרים יותר מאחרים, היא שאלה...
תשובה היא חסד האל, the grace of God.
היא שאלה מרתקת, ויותר מזה היא גם קריטית להחלטות שאנחנו הולכים לקבל על איך להשפיע על האושר שלנו, יש על זה לא מעט מחקרים, המחקרים שאני מאוד מתחברת אליהם, הם בעיקר מחקרים של פרופסור סוניה לובימירסקי, שעשתה את המיפוי הסטטיסטי הזה, של מה מסביר את ההבדלים באושר בין אנשים שונים, ואכן בדיוק כמו שדיברת על הנושא של הגנים, אנחנו רואים במחקרים ש-50% מההבדלים באושר בינינו, מושפעים מהמטען הגנטי שלנו.
נקבעו בכלל לפני שנולדנו.
כן, כלומר, האמא ואבא שלנו הורישו לנו כל אחד את חלקו, ואני חושבת שלפני שאנחנו רצים להשאיר אותה אותם, לכעוס עליהם, להתלונן בפיהם, שווה להבין מה זה אומר. כלומר, מה שזה אומר זה שאין נקודת אושר ספציפית שאנחנו נמצאים עליה, זה לא שאני לנצח יהיה מאושרת ברמה 7 ואתה תהיה מאושר ברמה 9, אלא שיש איזשהו טווח שאנחנו נעים על גביו, נכון? איזשהו ספקטרום שאנחנו יכולים לנוע בהתאם ל, וזה החלק שדיברנו עליו קודם, מה שאנחנו הולכים לעשות עם המציאות שלנו, עם הנסיבות של החיים שלנו. רוב האנשים חושבים שכל הקשור לנסיבות חיים יהיה הגורם המכריע, נכון? איפה אני אעבוד, עם מי אני אתחתן, למי נולדתי, איך ההורים שלי התייחסו אליי, איזה טראומות עברתי, וגם בזה אנחנו רואים שהמחקרים מראים שההשפעה הרבה יותר קטנה ממה שאנחנו חושבים.
כן, עם כוכבית של טראומות קשות.
נכון.
זאת אומרת, טראומות קשות משנות את לוח המשחק, משנות הכל. זאת בעצם המחקרים שמראים, נגיד מחקרי תאומים, שעוקבים על רמות עושר וכולי, תאומים זהים שהופרדו, שעליהם עושים הרבה מחקרים, אז אפשר לראות שבעצם זה לא כל כך משנה אצל מי הם גדלו ומה הם עברו, עם הכוכבית של טראומות קשות. טראומות התפתחותיות קשות משאירות את חותמן במוח ובנפש לטווח ארוך, וזה דוגמה לדברים נסיבתיים שהתוצאות שלהם יכולות להיות מרחיקות לכת. אבל אם שמים את זה ומדברים על ילדות good enough, כן? אז מסתבר שזה לא כל כך משנה, כמו שאת אמרת.
כן, כלומר, הקשר הגנטי הוא מאוד מאוד משפיע,
כן.
אבל החלק המעניין לדעתי למאזינים שלנו, זה באמת החלק שבו אנחנו כן משפיעים.
כן, זאת נקודה כל כך חשובה, אני שמח שאת מפנה את תשומת לבנו עליה. אני מתעסק עם זה הרבה, משום שמטבע הדברים אנשים מגיעים לפסיכיאטר, או שואלים בעצתי, או המקרים שאני ראיתי היו מקרים מורכבים. את יודעת, אנשים שבאו להתייצויות, כי הם לא הסתדרו בטיפולים שונים וכו'. ואז יש את השאלה בשביל מה לעבוד, כי אני מכל רק דוקטור, רק תמצא לי את התרופה הנכונה ואני אהיה בסדר. ואתה רוצה להסביר לבנם בעדינות שזה לא נכון, כן, אם שלושה רופאים חכמים לפניי לא מצאו את התרופה הנכונה, מן הסתם גם אני לא אמצא אותה, כן? וזה לא מספיק, זאת אומרת שנכון, יכול להיות שבעתיד נוכל להציע לו את כדור הפלא שהוא רק קיבלה אותו והכל יהיה ורוד, נכון להיום אין. אבל אז אתה צריך לקחת בן אדם שכבר סבל הרבה מפלות והרבה אכזבות, והתרגל לראות את עצמו לא בתור סוכן, אלא בתור פציינט, לא בתור אייג'נט, אלא בתור פיישנט, כן? מישהו שיושב ומחכה שיתפלו בו.
שעושים לו.
כן, שעושים לו, ולהפוך את הכיוון, להגיד לו, ידידי, הכל תלוי בך, תתחיל, תתאושש, כן. בוא נתחיל לעבוד. שזה אומר, בוא תתחיל אתה לעבוד, כן? אני עובד עם אלה. ואז אני אומר להם את הדבר הבא, שחשוב לי גם להגיד למאזינים של הפודקאסט שלנו. אני חושב שדוגמה מאוד טובה כדי להבין מדוע צריך להשקיע, היא הדוגמה של השמנה. השאלה של מה יהיה המשקל שלנו, נקבעת על ידי הגנטיקה שלנו בשיעורים יותר גבוהים מאשר העושר. זאת אומרת, ההשפעה של הגנטיקה על המשקל שלנו היא יותר גדולה מאשר 50%, היא נקבעת 70%, 80%, המון.
כן.
ואף על פי כן, גם בן אדם שנולד למשפחה שמנה וירש גנים שמנים יכול להיות רזה. אלא מה? הוא יצטרך לעבוד על זה מאוד קשה. הרבה יותר קשה מהבן אדם של ידו שנולד למשפחה רזה עם גנים רזים, כן. הוא יכול לטרוף שני מגשי פיצה ולא יראו עליו כלום,
כן.
ולא משנה כמה הוא יוכל, הוא תמיד יהיה רזה.
ועוד יגידו לו, אתה חייב להשמין.
ועוד יגידו לו, אתה חייב להשמין, בדיוק, כן, כן. אז אנשים מקבלים את זה כמובן מאליו, שכדי להיות רזים ולהיות בכושר הם יצטרכו לעבוד. ומשום מה אנחנו מאמינים, לפי דעתי זה לא משום מה בעצם, זה בגלל שחברת הצריכה המערבית מטפטפת לנו את זה כל הזמן, את הרעל הזה, שהאושר באלף זה דבר שיפול עלינו מלמעלה.
כן, שהוא יקרה לנו.
יקרה לנו אם רק נקנה את המותג הנכון, אם רק וכו'. אבל שאושר זה מתת אלוה.
כן.
וזה לא נכון, אושר זה עבודה. כן, עושר זה עבודה, בדיוק כמו שלהיות רזה זה עבודה. וברגע שאתה מפנים את זה ואתה אומר, נכון, יש לי איזושהי השפעה גנטית, אבל בזה זה נגמר, מישהו מאושר תמיד, לא צריך את הפסיכולוגיה החיובית, הוא מאושר תמיד, והכל טוב, וכל הכבוד לו. רובנו כן נדע לפעמים מתרופות של דכדוך שהן לא מחויבות המציאות, ואני חושב ששם צריך דבר ראשון לעשות איזשהו שינוי גישה, ולהגיד, כמו שאני עובד על דברים אחרים בחיים שלי, כמו למשל להיות רזה, כמו למשל להיות בכושר, ככה גם אני אעבוד על להיות מאושר.
אני מסכימה. אני חושבת שראוי לציין בהקשר הזה את השאלה, מה זה אושר ואיך אנחנו נופלים במלכודת של החשיבה על אושר. כי לשאול את עצמי, מה אני יכולה לעשות כדי להיות מאושרת יותר, אני יכולה להיכנס פה לבור של, רגע, מה זה מאושרת יותר, איך אני יודעת שאני מאושרת יותר. ופה אני מאוד אוהבת את המודל של דניאל קנמן, פרופסור דניאל קנמן, שבעצם מבחין בין האושר שלנו כחוויה, לאושר שלנו כזיכרון. כלומר, הוא בעצם מבחין בין איך אני מרגישה לגבי החיים שלי, כשאני מסתכלת על החיים שלי, כמו ממרחק ואומרת, מה יש לי בחיים ככה? יש לי זוגיות, יש לי עבודה, יש לי תחביבים, יש לי ילדים. איך אני מעריכה את כל הדברים האלה? ואיך אני מרגישה בחיים שלי, כשאני נמצאת עם הילדים שלי, בעבודה, בדרך, כמה אני מבסוטה ברגע הזה. וזו הבחנה חשובה, כי אושר זה לא רק להיות שמח עכשיו, נכון?
אני באופן אישי חושב שמבחינת השאלה הנצחית, מהו אושר, הפסיכולוגיה החיובית לא תרמה לנו כלום. זאת, אני חושב שאת השאלה מהו אושר, זאת שאלה שבכל דור ודור האנשים הכי חכמים, כן, התמודדו איתה והשאירו אחריהם עקבות בכתב בכל התרבויות.
כן.
זאת, אנשי דת, פילוסופים, מדינאים, משוררים, כולם, שאלו את השאלה מהו אושר ואיך להתקרב אליו. ואני אישית לא חושב שזה מקום שבו הפסיכולוגיה החיובית הוסיפה לנו משהו. זאת אומרת, אני לא רואה בתוך התובנות של הפסיכולוגיה החיובית איזשהו נקודה של, או, הנה, עכשיו אני יודע מהו אושר שלא ידעתי קודם, אני מוכרח להגיד שלא. מה שאני כן חושב שהפסיכולוגיה החיובית עשתה, וזה דבר חשוב בצורה בלתי רגילה, זה אפשרה לנו לעשות השוואות כמותיות.
כן, היא מודדת ומסדרת.
בדיוק, היא מודדת, ואז אתה יכול להגיד, גם אם לא הצלחתי להיכנס לראש של בן אדם א', ולראות שמשהו מתכוון אליו כשהוא אומר מאושר, זה אותו דבר שאליו מתכוון בן אדם ב', כשהוא אומר שהוא מאושר, אני יכול לבוא ולראות מה יקרה לשניהם אם אני אעשה להם כך וכך. אם אתה אומר, אני יכול לראות מה תהיה ההשפעה של לידה של שני ילדים, של החלפת מקום עבודה, של הדוגמה המפורסמת של קהנמן, של מעבר לקליפורניה, על, על, על שאלת האושר שלך. ברגע שאתה שואל את השאלות האלה, אתה יכול לקבל תשובות כמותיות שהן מאוד מאוד משמעותיות, וזאת התרומה הגדולה של הפסיכולוגיה החיובית בעיניי.
אני יכולה לשאול אותך איך התחום משפיע על החיים שלך? כלומר, מה מהכלים, מהרעיונות עשו אצלך איזה סוויץ'?
כן, הרבה מאוד. זאת ההבנה שאושר באלף זה הרבה יותר פעולה מאשר חוויה. שאושר הוא יותר דבר מוטורי מאשר סנסורי. שאושר מתבטא בפעולה. דרך אגב, ממש כמו שאהבה מתבטאת בפעולה. אני חושב שאנשים שמים יותר מדי דגש על הרגש ופחות מדי דגש על המעשה. אנחנו חיים באיזה מין תרבות שבעצם המליכה את הרגש. כן? אנחנו רואים כל, יו, ריגשת אותי, אוי מרגש, נורא התרגשתי, כן? כן. הרגשתי ככה והרגשתי ככה והרגשתי ככה. ועל זה אמר היוצר של הסדרה בטיפול, חגי לוי, הוא אמר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. הוא אמר, בפסיכולוגיה של היום שמים דגש הרבה יותר מדי גדול על לחיות טוב, ולא מספיק דגש על להיות טוב. זאת, אני חושב שלחיות טוב זה דבר נפלא, אבל אני חושב שאנחנו בסופו של דבר רובנו, כן? לא נחיה טוב, אלא אם כן נהיה טובים. זאת, נפעל בצורה מוסרית, נפעל בצורה ראויה, נפעל בצורה נותנת. והדבר הזה שאושר מתבטא בפעולה, ושהפעולה הזאת היא הרבה מאוד נתינה לאחרים, שזה דבר דרך אגב שהמחקרים של הפסיכולוגיה החיובית מראים אותו מאוד חזק, כן. אחד הממצאים החזקים ביותר שחוזרים בהמון וריאציות, כן? זה דבר שהשפיע על החיים שלי, זאת להבין שהאושר בשביל רוב בני אדם בעולם וכנראה גם בשבילי מתחבא בפעולה, מתחבא בעשייה ומתחבא בנתינה.
כן, אתה אומר יותר מזה, זה לא רק פעולה, זה לא רק זה שאנחנו פרואקטיביים בחיים שלנו, אלא זה שאנחנו בשביל מישהו
כן,
אחר, בשביל
לגמרי,
משהו
לגמרי,
אחר.
לגמרי, ממצא מאוד מאוד חזק. כן, כן.
כן, ואני חושבת שזה מאוד הגיוני, כלומר, מה עוד יש לנו בחיים האלה, חוץ מאנשים שנמצאים מסביבנו, חוץ מרעיונות שחשוב לנו לטפח אותם ולממש אותם ולהשאיר משהו אחרינו, ולהשאיר משהו הזה זה לתת משהו למישהו אחר, נכון? תמיד כששואלים אותי מה הכי חשוב לך בעשייה שלך, או מה את רוצה לעשות בעצם, אז אני מנסה להגיד ש... מה שחשוב לי זה לתת ערך, כלומר שמישהו יפיק מזה משהו, מישהו יתקדם מזה, כי בסוף גם ברצון האנוכי שלי זה עושה לי טוב, כלומר כשאני יודעת שאני עזרתי למישהו, עוד לפני שעזרתי לו, עזרתי לעצמי, כי זה נעים וזה כיף לעשות משהו כזה בשביל מישהו אחר. ואמרת שיש ככה גיבוי מחקרי גדול לזה, אז אני חושבת שמעניין להזכיר כמה מהדברים. יש למשל מחקר שככה עולה לי של, של מייקל נורטון, שנתן לאנשים, עצר סטודנטים ככה באוניברסיטה, ונתן להם כסף, $5, אם אני זוכרת נכון, ואמר להם, או שאתם הולכים עכשיו ומוציאים את זה על מישהו אחר, זו הייתה קבוצה אחת, אתם יכולים לקנות קפה למישהו, צעצועים, תעשו מה שאתם רוצים, תתרמו את זה לקבצן, מה שבא לכם, או שאתם קונים משהו לעצמכם, כנל, קפה, צעצועים, ובעצם חקרו איך האנשים האלה הרגישו לפני שהם עשו את הדבר הזה, ובסוף היום, אחרי שהם בזבזו במרכאות או על עצמם או על אנשים אחרים, וראו שאלה שהוציאו על אדם אחר הרגישו הרבה 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 יותר טוב, לא רק בסוף היום, אלא גם, גם אחר כך, וזה מאוד פשוט, נכון?
כן, מאוד פשוט. מאוד
כלומר, פשוט. זה משהו שכל אחד מאיתנו יכול ליישם, כן. ואולי כן. יש אנשים ששומעים אותנו ואומרים, אבל רגע, מה, אין לי עכשיו כסף להתחיל לפזר
לא צריך. לאנשים זה אחרים. זה לא צריך כסף, אפשר, הדברים החשובים, לתת חיוך, עזרה קצת, לא בכך עולים כסף. זה דברים, אני לא צריך לספר לך, המחקרים שמראים שאנשים שמשתפים פעולה עם סוכרים, לא רק שהם יותר מאושרים, לשתוחלת החיים שלהם יותר ארוכה.
עם סוכרים?
זה את ההשפעה, עם סוכרים, כן. אנשים שמחזירים שאלונים, יש סדרה של מחקרים מצמררים.
וואי, מעניין.
שמראים, אחד מהם עשו אותו פה בארץ. אני אספר עליו אולי, כי זה פשוט סיפור כך יפה. פרום ובונה ועוד כמה חוקרים מהמחלקה הפסיכולוגית באוניברסיטת תל אביב לפני בערך 30 שנה מקבלים את השמות והכתובות של 4,000 פועלי תעשייה באזור גוש דן וכל איש כזה מקבל הבית הגלויה ובגלויה כתוב אדוני היקר אנחנו קיבלנו את השם שלך מהמעביד מגיעים אליך למפעל אנחנו עושים איזשהו סקר נהיה בבניין המנהלה ביום זה וזה משמונה בערב עד 16:00 בבקשה תעבור דרכנו תמלא שאלון זה לא על חשבון הזמן שלך המעביד מאשר מאוד יעזור לנו תודה רבה ביום המיועד הם מתייצבים במפעל ופשוט מסמנים אצלם מי בא ומי לא בא ולגבי כל אחד שלא בא, זאת אומרת, לגבי כל אחד שקיבל גלויה הביתה ולא בא, הם בודקים דרך הרישומים של המעביד, דרך השעון, שאכן הוא היה במפעל באותו יום. זאת אומרת, זה לא שהוא לא בא כי הוא היה במילואים, הוא היה בחוץ לארץ, הוא היה חולה, אז הם נשארים שתי קבוצות. העובדים שקיבלו את הגלויה ובאותו יום באו ומילאו את השאלון, והעובדים שקיבלו את הגלויה ובאותו יום, מה, אני פער שלהם? למה שאני אבוא למלא להם את השאלון? מה הם יעשו לי? מה הם יתנו לי? ולא באו. ואז הם עוקבים דרך המעביד אחרי התמותה שלהם. כן? הם לא שואלים יותר מאושר, הם שואלים שאלה הרבה יותר פשוטה, מי חי ומי מת. והתמותה בקרב אותם אלה שלא באותו יום גורלי, לא באו למלא את השאלון, הייתה כמעט כפולה. כמעט פי שתיים, זה לא מצחיק, זה מפחיד אם תרצי.
זה קורלציה מעניינת.
זה קורלציה חזקה, ויש עוד הרבה כאלה, אבל את יודעת, זה לא רק קורלציה, במחקר הזה זה קורלציה.
אבל מה מתווך את זה לדעתך?
אני יכול להגיד את זה, זה דווקא, אני חושב שפה הביולוגיה עזרה לנו לפתור את זה, זה בדיוק השאלה של מהם השינויים הנוירו-הורמונליים במוח, כשאנחנו מפעילים את המערכות שעולות לנו, כשאנחנו אומרים, למה, מה, אני אפרח שלהם, כן? והשינויים הנוירו-הורמונליים שעולים במערכות שעולות בנו, שמופעלות בנו, כשאומרים, הם צריכים עזרה, אני יכול לעזור להם? פה טוב, אני אעזור להם. ואנחנו יודעים שחזל צדקו, זאת אומרת, הזעם והכעס וצרות העין באמת מסלקים אותנו מן העולם. זאת אומרת, אותם שינויים נוירוכימיים של fight or flight, שילחם או ברח, הם שינויים של הטווח הארוך, הורגים אותנו, אין דרך יותר עדינה להגיד את זה. ואותם שינויים שמתווכים לא על ידי קורטיזול ונורפינפרין ואדרנלין, לאלה מאיתנו שמכירים את זה, אלא על ידי סירוטונין ואוקסיטוצין ואנדורפין, השינויים האלה מעריכים את תוחלת החיים, מורידים את רמת הסוכר, מורידים את לחץ הדם, מורידים רמת חולסטרול, משפרים את הפעילות של מערכת החיסונית וכו' וכו'. ואלה דברים שאתה יכול לעבוד אליהם, מפני שבחיים המודרניים שלנו, זה מאוד מאוד נדיר שאתה נתקל במשהו כמו נמר ביער, כן? שבשביל זה אתה צריך את fight or flight, וזה גם יחסית נדיר שאתה נתקל במשהו שיגרום לאנשים נתינה, למשל חבר פצוע, או ילד שהלך לאיבוד, שזה אני חושב יגייס פחות יותר את כולנו. בחיים המודרניים אנחנו נתקלים בהרבה מאוד דברים שאפשר להתייחס אליהם מהבטן, או כאל נמר ביער, או כאל חבר פצוע. מישהו מבקש ממך למלא שאלון, והוא לא נותן לך שום דבר בשביל למלא את השאלון הזה, אתה יכול להתייחס לזה בתור נמר ביער, להגיד, מה, אני פייר שלו? לא, מה יעשו לי? כן? ואז קיבלת את הילחם או ברח. או אתה יכול להגיד, זה אני יכול לעזור לו, זה לא על חשבון הזמן שלי, בשמחה, בסדר, בוא אני אעזור לו, 5 דקות יש לי, בוא נעזור להם. ואז קיבלת את האוקסיטוצין והאנדורפין והסרוטונין. ולאורך זמן זה משנה, ופה אני חושב יש את המקום שבו זה לא רק קורלציה, אלא אם אתה מבין את הקורלציה, אתה יכול לעבוד על עצמך. זאת לשנות את ההתייחסות, וזה מה שאני מנסה בעבודה הציבורית שלי, בהרצאות שלי, בממשק שלי עם התקשורת, לנסות להשפיע על אנשים לעשות, כן להסתכל על הדברים אחרת, וכן לבוא לעולם עם יותר רצון לנתינה.
כן, יש לך כתבה מאוד יפה בוויינט, שמדברת בדיוק על הקטע הזה של ללמוד להיות פרייר.
כן, טוב להיות פרייר.
טוב להיות פרייר.
לא, ואז אני אומר, וכשאני מסביר את זה בהרצאות, אז אני אומר לאנשים, הרי כולכם שמעתם את הביטוי הפריירים לא מתים. כן. נכון, אז הפריירים לא מתים, הפריירים רק מתחלפים. אני אומר, נכון, הפריירים באמת לא מתים, המניאקים מתים, כן? הפריירים חיים, ומה שמחזיק אותם בחיים זה בדיוק הנתינה הזאת וההשפעה שלה על הנוירוכימיה שלהם.
כן, אני חושבת שמעבר לנוירוכימיה, אם מנסים לחשוב גם על המנגנון הפסיכולוגי שעומד מאחורי הנתינה, אז כשאני עוזרת למישהו, יש כמה דברים שקורים. קודם כל, נוצרת בינינו מערכת יחסים טובה יותר. נכון, הוא מרגיש טוב איתי, אני מרגישה טוב איתו, שזה דבר בפני עצמו שתורם לאושר שלנו. דבר שני, אני תופסת את עצמי כמסוגלת. אם אני עזרתי למישהו, סימן שיש לי את העוצמה לעזור למישהו. אם לא הייתי יכולה לעזור לו, גם לא הייתי עוזרת לו. כלומר, יש כאן איזושהי הנחה שאני, יש בי משהו שיכול לעזור לאנשים אחרים, וזה בפני עצמו גורם לי להרגיש יותר טוב. אחר כך זה גם נותן לי את האפשרות לבקש עזרה, שזה גם משהו שתורם לאושר שלנו. אם אני מסוגלת להגיד, תשמע, יורם, קשה לי פה, בוא תן רגע יד, זה משהו שהוא, אי אפשר להחליף אותו, נכון? את התחושה של, יש לי ממי לבקש עזרה.
כן, וזה מרכיב מאוד חשוב באושר.
כן. אז יש פה גם כמה מנגנונים שתומכים בלמה לתת לאנשים אחרים.
אני חושב שאת ואני בעצם אומרים את אותו דבר בשפות אחרות. כי אני אגיד, למשל, מערכות יחסים, הטביעת האצבע הנוירוכימית שלהם זה בדיוק אוקסיטוצין ואנדורפינים.
נכון.
ואנחנו גם יודעים יותר, לא לגמרי, אבל יודעים בערך את האנטומיה שלה, לא רק את הכימיה, אלא גם את האנטומיה. זאת אני חושב שזה בדיוק דוגמה לאיפה נמצאים ההיבטים הכימיים, ואיפה נמצאים ההיבטים ברמת המשמעות והחשיבה, וזה בדיוק דוגמה, נגיד, אם דיברנו קודם על תרופות, אנחנו יודעים ש SSRIs יכולות להפוך בן אדם מדוכא וממורמר לבן אדם יותר פתוח ויותר נותן, כנראה מפני שהם משנים בדיוק את הנוירוכימיה של המערכות האלה, שגם משנות את החשיבה שלך. אז אתה מגיע לעולם ואתה מרגיש יותר מלא, יותר נדיב, יותר פתוח, יותר מוכן לתת. כן, פחות חושד.
חשדנות היא סוג של אויב של הנתינה.
כן, נורא. כן, וגם מקצרת תוחלת חיים. יש גם על זה מחקרים. כן, אנשים חשדנים מתים קודם.
כן. אני חושב שכל אחד יכול לחשוב איך הוא רוצה לשלב נתינה בתוך החיים שלו. כלומר,
והנפלא זה שכל אחד יכול. יש מחקר מדהים שנעשה בבית אבות, אני חושב באנגליה, נתנו למחצית מהדיירים הציצים גרניום. כן? אמרו להם, אתם אחראים על הציץ הזה. כן? שימו אותו בחלון, תשקו אותו. התמותה אצל האנשים האלה, לעומת החברים של המחצי השני שלא קיבלו את הציץ, ירדה באופן משמעותי. היה להם מה לעשות, היה להם מה לתת, הם היו יוספול.
הייתה להם משמעות.
כן, כן.
נכון, זה התחושה של יש לי הצדקה לקיום שלי, שהיא מעבר לאני עצמי. יש משהו גדול יותר שמחבר אותי. אז אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיכום, אם אני נותנת ככה את המסרים המרכזיים שדיברנו עליהם היום, דיברנו על האיזון בין מה שבשליטה שלנו לבין מה שלא בשליטה שלנו, והזכרנו בעיקר את זה שמה שבשליטה שלנו זה עשייה, זה לצאת לעולם ולעשות פעולה חיצונית, לא רק לשבת ולדבר על הדברים, אלא גם לחשוב איך אנחנו יכולים להיות מאושרים יותר היום, ונתינה זה אחד הכלים שהזכרנו שיכולים...
ואז ללכת ולעשות את זה.
כן, וללכת ולעשות את זה, לא רק לדבר על זה, למרות שגם לדבר על זה מרגיש נפלא.
זה טוב, כן, זה לא מספיק.
זה רק הצעד הראשון. מעולה. עוד משהו שאתה אומר ככה, זה משהו שחשוב לי שאנשים יצאו איתו מהפרק שלנו?
כן, בטח, שעכשיו יחשבו, עד שתחזור המוזיקה ויגמר הפרק, שיחשבו מה הם עושים היום. היום, עושים באמת, ויעשו אותו, כן? כדי אולי להיות קצת יותר מאושרים על ידי זה שהם נתנו משהו למישהו.
מעולה. אני גם רוצה להוסיף עוד תרגיל שעולה לי עכשיו, שנקרא מתנת הזמן, שבו בעצם אנחנו חושבים על מישהו שאנחנו רוצים לתת לו מתנה, ובמקום ללכת ולקנות לו את המתנה הזאת, תחשבו איך אתם נותנים בזמן שלכם מתנה, לעשות איתו משהו, ללמד אותו משהו, לעזור לו במטלה שהוא היה צריך לעשות ואתם מורידים אותה ממנו, זה מרגיש נפלא, תכתבו אחרי זה בקבוצת הפייסבוק שאלות ותשובות על פסיכולוגיה, איך זה הרגיש לעשות את התרגיל הזה, זה ייצור דיון נפלא. אז פרופסור יורם יובל, תודה רבה. שהגעת.
תודה רבה, יהודית. תודה שנתת לי את הזדמנות.
ותודה שנתת למאזינים מזמנך, אגב, מתנת הזמן. אני מקווה שזה הרגיש לך משמעותי.
בשמחה, כבר אני מאושר יותר.
יופי, מעולה. אתה גם באמת חייכת לאורך הפרק די הרבה, ואני חייבת להגיד שאני מאוד הוקסמתי מהצניעות שבה אתה מביא את הדברים. אז תודה רבה.
טוב, תודה. תודה רבה. בכיף.
ואני רוצה להזמין אתכם גם להרצאות הקרובות שלי. אני מניחה שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם תאהבו גם את ההרצאה. זה קצת אחר. אז ב-23 בנובמבר, יום חמישי, הרצאה על מוטיבציה, המדע מאחורי מה שמניע אותנו בתל אביב. קצת מיתוסים על מה שאנחנו חושבים שמניע אותנו ומה שמניע אותנו באמת. מחקרים וכלים פרקטיים. ב-3 לדצמבר, יום ראשון, גם בתל אביב, הרצאה שנקראת מיינדפולנס, לתרגל את המוח להיות מאושר. למה כדאי לנו לתרגל מיינדפולנס ואיך מתחילים לתרגל את הדבר הזה? זה מה שהולך לקרות שם. ב-24 בדצמבר, הרצאה בתל אביב, בטוקהאוס, בנושא קבלת החלטות, מלכודות המוח, ואיך אפשר לעזר בפסיכולוגיה חיובית כדי לקבל החלטות טובות יותר ונכונות יותר בשבילנו. אז אלה הן ההרצאות הקרובות, מקווה שנתראה, יאללה ביי!